פיזיקלי עם דוקטור שי וייסברג.
שלום לכל המאזינים, אנחנו בפרק נוסף של הפודקאסט פיזיקלי, הפיזיקה מאחורי אלביט. אני שי וייסברג, פיזיקאי בחברת אלביט. בכל פרק אני מארח פיזיקאי מאלביט או מחוץ לה. הוא מספר לי קצת על התפקיד שלו, וביחד אנחנו משוחחים על תופעה פיזיקלית שהוא נתקל בה במהלך העבודה. היום אני מארח את דני, ראש צוות ליזרי סיב בחטיבת מודיעין ולמד א'. דני הוא בעל דוקטורט בקוסמולוגיה. היי דני.
היי, מה נשמע?
איך אתה?
בסדר גמור. תודה שהזמנתם אותי.
בכיף, בשמחה. לפני שנתחיל, אני רק אציין שאנחנו מקליטים את הפרק בקוקפיט, שהוא בית פודקאסטים חברתי, שבין היתר מעסיק ומשקם מתמודדי נפש באמצעות העיסוק ברדיו ובפודקאסט. אז דני, היום אתה מנהל את צוות ליזרי סיב. בפרק הקודם אירחתי את אנה, שהיא עובדת בצוות.
כן, פיזיקאית אצלנו בצוות.
נכון, והיא קצת סיפרה לנו על מה היא עושה בתפקיד שלה, אבל נשמח גם לשמוע ממך קצת על מה עושים בצוות.
אוקיי, צוות ליזרי סיב זה צוות בתוך פיזיקה, זאת אומרת הוא מורכב רק מפיזיקאים. שזה חלק, פינה קטנה בתוך התחום הגדול של ליזרים שעוסקים בהם באלופ. וההתמחות שלנו היא בלייזרי סיב. לייזרי סיב זה פשוט טכנולוגיה, שיטה לעשות לייזרים, בשימוש בסיבים אופטיים. וזה משהו שמאוד נפוץ בעולם בכלל, בתעשייה, בכל מיני דברים. ואנחנו מנסים לקחת את אותם טכנולוגיות ולהשתמש בהם, להתאים אותם או לפתח אותם הלאה, לשימושים מאוד מסוימים שמתאימים לאלביט, לפרויקטים של אלביט, לכל מיני מערכות שמפתחים אצלנו. מה שהפיזיקאים עושים רוב היום, זה נכנסים למעבדה, עושים ניסויים, ניסויים עם סיבים אופטיים, עם ליזרי סיב שהם בונים אותם, שהם בודקים אותם, שהם משנים בהם כל מיני פרמטרים, משחקים איתם, וזה עיקר העבודה שלהם, זה מה שעושים אצלנו, כיף גדול.
אחלה. נשמע מעולה. והזכרתי מקודם שאת הדוקטורט שלך עשית בכלל באסטרופיזיקה, נכון?
בקוסמולוגיה, כן.
בקוסמולוגיה, סליחה. אז איך עושים את המעבר הזה בעצם מחקר החלל והיקום לתחום האופטיקה והלייזרים?
כן, זה לא מעבר טריוויאלי. אבל לא כל כך יוצא דופן. הרבה חבר'ה שהולכים ללמוד פיזיקה נמשכים, ולדעתי בצדק, לכל התחומים התיאורטיים, כל מיני דברים שהם לא בדיוק שייכים או מתחברים לעולם היומיומי שלנו. אנשים שלומדים עוסקים בקוונטים ובתורת המיתרים ופיזיקה של אנרגיות גבוהות וקוסמולוגיה גם כן. וכשאני הלכתי בכיוון הזה, זה בגלל שמאוד נהניתי. נהניתי מלעשות דברים תיאורטיים, ממשוואות, מנומריקה, מלעשות חישובים. זה היה נראה לי מאוד מעניין. ובאחורה של הראש, תמיד חשבתי שאני אשאר באקדמיה. יש בזה קסם מסוים בכלל, להיות, לא יודע, פרופסור באוניברסיטה, אבל אני חושב שגם אנשים נהנים לפעמים לעסוק בדברים שהם אולי קצת מעבר למה שמתחת לאף שלנו, להתייחס קצת לדברים ש... לא הייתי אומר ברומו של עולם, אבל דברים שהם קצת מעבר ליומיום שלנו, שחלק אולי יגידו שהם איזוטריים, אבל הם מאוד מרתקים. אבל לא כולם ממשיכים, לא כולם עושים את זה אחר כך כל החיים. להישאר באקדמיה זה... באופן כללי אומר שעכשיו אתה הולך, ואתה עושה פוסט-דוק, ועוד פוסט-דוק, ועוד פוסט-דוק, מנסה לפרסם כמה שיותר, לצבור ידע ויכולות וזה, אבל בסוף לבסס את עצמך כחוקר מאוד מוערך, כדי שתקבל משרה חזרה פה כשתחזור לארץ. ולי זה לא כל כך יסתדר עם החיים. משפחה, לעקור אותם לחול, לא ממש אתים. אז אמרתי, טוב, נלך לחפש עבודה אמיתית, עבודה בתעשייה. האמת שעשיתי המון רעיונות להמון תחומים. אם מקשיבים לזה אנשים שהם ככה סטודנטים לפיזיקה, או שהם איפשהו בא... פיזיקאים הולכים ועושים המון דברים מעניינים. הרבה דברים שקשורים לאלגוריתמיקה, לסימולציות נומריות בתחומים של פיננסים, שכר בבורסה. אנליזה של יעלומים. הייתי במקום שהם עושים אנליזות של יעלומים, וחיפשו דברים שקשורים לאלגוריתמיקה, של איך עושים את זה באופן אוטומטי. חוזק מבנים, כל מיני חברות שעושות כל מיני דברים מעניינים בפיזיקה, שרוצים מישהו עם הבנה פיזיקלית טובה, ובעיקר שיודע לעשות חישובים ומשוואות ואנליזות נומריות וכאלה. אבל יצא שדווקא הגעתי בסוף לחברה שעושה לייזרים. מפה לשם, משם לפה. אז היה צריך לעשות את הקפיצה הזאת, להיכנס למים הקרים, ללכת למעבדה, להפעיל סקופ, להפעיל מכשירי מדידה, לראות שאני מבין מה אני עושה שם.
לחוש, לחוש את הפיזיקה.
לחוש דברים בידיים. זה אתגר לא פחות מעניין מהדברים האחרים שעשיתי לפני זה. זה לא פחות מרתק מלהיות חוקר באוניברסיטה.
גם היום, כאילו חלק מהעבודה, זה גם לפתור, לבצע סימולציות. זה לא רק שזה עבודה ניסיונית.
בהחלט. בהחלט. זה נכון שבתעשייה הדברים הם קצת מוכווני מטרה. אתה עושה דברים כדי, אתה מפתח את המערכות שאתה מצפה שיעבדו, שיתנו איזשהו תוצר, שיתאימו לאיזשהו מכונה, לאיזשהו אפקט, לאיזשהו משהו שעושה משהו אמיתי. ואתה לא חוקר רק בשביל הסקרנות שלך. אבל יש בזה גם משהו שמאוד עוזר לעשות מחקר טוב ומחקר יעיל, ולהיות ממוקד, זה גם גורם לך לעבוד יותר טוב, ולפעמים גם להתקדם יותר ממה שהיית מתקדם, אם היית סתם יושב במשרד שלך בתור פרופסור שאין לו אף אחד על הראש ועושה מה שאתה רוצה. אז כן, עולם אחר, אבל אני ממש לא מצטער על זה שלכאן התגלגלתי.
אני גם שמח שלכאן התגלגלת. אוקיי, אז הנושא שלנו לפרק של היום הוא סיבים אופטיים. אז בואו נתחיל מהבסיס. מה זה סיב?
בהחלט, הרי בצוות לייזרי סיב, סיבים אופטיים זה אבני הבניין של כל העסק. אז מה זה סיב אופטי? אז שסיב אופטי בהגדרה זה משהו שנקרא מוליך גל, או וייב גייד. זה איזשהו משפחה של התקנים. אבל מה זה בעצם? אנחנו יודעים שאור זה סוג של גל. אור חלק מהקרינה אלקטרומגנטית, קרינה אלקטרומגנטית או גלים אלקטרומגנטיים. כגלים.
תקשורת אלחוטית.
מתקדמים כמו גלים, נכון. וגלים יש להם נטייה מאוד מעצבנת, להתפשט באופן אחיד לכל הכיוונים, ומהר מאוד האספק שלהם דואך. ולפעמים אנחנו רוצים שהאור לא יתפזר לכל הכיוונים, אלא ילך למקום שאנחנו רוצים אותו. ואנשים שאלו את עצמם איך אפשר להוליך אור למקום שאנחנו רוצים שהוא ילך אליו. הנס מוליך גל. אנחנו רוצים לקחת את הגל הזה ולהוליך אותו לאן שאנחנו רוצים שהוא יגיע.
כמו למשל מים, שהיינו, מים יש להם גם כן, אם אתה משאיר איזה טיפה של מים, היא מתפשטת לך לכל הכיוונים, אז היינו רוצים, בעבר אנשים רצו לבנות, חשבו על הרעיון הלך להוליך את המים, אז בנו צינורות שהם מוליכים את המים.
נכון, בדיוק. אז אנחנו רוצים משהו שנראה כמו צינור של מים, שמוליך מים, אז אנחנו רוצים סוג של צינור של אור. עכשיו, מים בתוך הצינור עוברים, כי יש איזשהו משהו שסוגר אותם בפנים, הגומי, הפלסטיק, הברזל, מה שהצינור עשוי ממנו. האור עצמו, אנחנו רוצים שהוא יעבור בתוך משהו, אז החומר הזה חייב להיות שקוף, ומצד שני שהוא לא יצא מהחומר הזה, אבל צריך לזכור שאם אתה תשים סתם צינור, מתכת או משהו כזה, האור לא באמת, זה נכון, האור לא עובר דרך מתכת, היא לא שקופה, אבל הוא נבלע בה. זאת אומרת, הוא עדיין לא יעבור, הוא לא ימשיך בתוך הצינור הזה, הוא לא יגיע מקצה לקצה. מה שאנחנו משתמשים כגבולות שתוחמים את האור בפנים, זה בעצם באפקט פיזיקלי, ולא בדיוק משהו לא גבול חומרי. אז מה זה האפקט הפיזיקלי הזה? זה נקרא החזרה פנימית מלאה. החזרה פנימית זה אפקט שנוצר בגלל הפרש במקדמי השבירה, בתוך הזכוכית ומחוץ לזכוכית.
אז בואו שנייה נדבר על זה רגע. אז הסיב עצמו, אנחנו אומרים שהוא מורכב מזכוכית.
נכון.
נכון? עכשיו, זה לא סתם שהוא מורכב מזכוכית. קודם כל, הוא לא חלול. זה לא כמו צינור רגיל של מים שאנחנו חושבים עליו. אין שום חלק שהוא חלול בתוך סיב אופטי.
נכון. הסיב האופטי זה בעצם כמו צינור או חוט או משהו ארוך כזה מזכוכית, שהוא כולו זכוכית. אין אוויר בפנים, באופן עקרוני. והאמת היא שאולי יש סיבים שעשויים גם מכל מיני חומרים כמו פלסטיק, שקוף וכאלו, אבל הרוב משתמשים בזכוכית, לא סתם בפיוז סיליקה, יש לה את העברה הכי טובה. זה חומר שהוא הכי שקוף, זאת אומרת שמעבירים בו אור, יש הכי מעט הפסדים או פיזורים, הכי פחות אור נעלם, והאור עובר דרכו בצורה טובה. היא עדיין צריך למנוע ממנו לברוח מהצדדים. וכדי למנוע ממנו לברוח מהצדדים, אז אנחנו משתמשים באותו אפקט של החזרה, שמבוסס על מקדמי שבירה, אבל מה זה מקדמי שבירה? אז היה בפודקאסט קודם.
כן, אז בפרק הקודם עם אנה קצת הזכרנו את זה, שמקדם השבירה של חומר זה בעצם המהירות, הוא קובע מה מהירות האור בתוך החומר.
נכון. ולכן כשאור, קרן אור, עוברת מחומר שיש לו מקדם שבירה אחד לחומר עם מקדם שבירה אחר, אותו שינוי במהירות האפקטיבית גם מתבטא באיזשהו שינוי בזווית. האור שפוגע בזווית במעבר בין שני החומרים, בין התווך האחד לשני, אז הוא גם משנה את זווית ההתקדמות שלו. איפה אנחנו רואים את זה? לדוגמה, כשיש כוס מים, שקופה כזאת, כוס חוכית שיש בה מים, ויש כן. איזה קש בפנים או כפית, מסתכלים מהצד, אז רואים שיש איזה זווית, ואז כאילו הקש הזה נשבר, ובתוך המים הוא נראה לנו בזווית אחרת, כאילו הוא שבור.
נכון.
זה לא בגלל שהוא שבור, זה בגלל שהאור שמגיע מתוך המים, בא אלינו בזווית קצת שונה מהאור שבא מהאוויר, כי כשהוא יוצא מהמים לאוויר, הוא
משנה את הזווית.
משנה את הכיוון שלו.
כן, אז כאילו, אוקיי, אז בוא...
אז איך זה משמש אותנו?
בדיוק.
יפה. אז אנחנו יודעים שהאפקט הזה, ככל שהזווית שבה האור פוגע בתווך הולכת וגדלה, אז גם הזווית שהוא נשבר אליה נהיית יותר ויותר גדולה, עד שבאיזשהו שלב היא כל כך גדולה, שהוא בעצם חוזר פנימה. הוא כבר לא נשבר, הוא לא יוצא מהתווך הזה, הוא נשאר בתוכו, חוזר פנימה. כשאנחנו מסתכלים, נגיד, לתוך חלון, אז אם אנחנו מסתכלים ישר דרך החלון, הוא שקוף. ככל שאנחנו זזים הצידה, יש איזה שלב שבו הם מסתכלים עליו מספיק מהצד, אנחנו כבר לא רואים דרך החלון, אלא האור שבא מבחוץ, נשבר חזרה אלינו כמו מראה. זאת אומרת, מעל זווית מסוימת, החלון הזה הופך להיות מראה.
כן, אנחנו רואים בעיקר השתקפויות.
נכון. אז אותו דבר קורה בתוך הסיב. האור בתוך הסיב, הוא רץ בתוך הצינור זכוכית, הגליל זכוכית הזה, וכשהוא פוגע בצדדים, אם הזווית שהוא פוגע בצד היא קרובה לאנך, אז הוא יברח החוצה. אבל אם הזווית די שטוחה, אז הוא פשוט יחזור כמו מראה מהזכוכית פנימה, והוא לא יצא החוצה. עכשיו, הזווית הזאת היא מגדירה לנו פחות או יותר איזה אור נשאר בפנים ואיזה אור יוצא החוצה. והרעיון הוא שכשעושים סיבים, אנחנו עושים לעשות את הזווית הזאת כמה שיותר קטנה, שאור בזוויות מאוד קטנות יישאר בפנים, ושאר האור ילך החוצה.
כן. עכשיו, זה... בעצם, אז אנחנו רואים שיש לנו פה איזשהו צינור זכוכית כלשהו, שזה, קודם כל, אולי נדבר על זה קצת, כי בדרך כלל שאנשים מכירים סיבים אופטיים, הם יודעים, אפשר לקופף את הסיב וזה, וקצת, זה counter intuitive, זה נוקט האינטואיציה שלנו, אנחנו אומרים, בדרך כלל אנחנו חושבים הזכוכית כזה משהו קשיח.
כן.
אבל לעומת זאת סיב, אנחנו כן יודעים לקופף אותו.
נכון.
הוא עדיין ממשיך לתפקד כסיב.
נכון, וחייבים גם להגיד שעד עכשיו, הסיבים שדיברנו עליהם, כולם מכירים סיבים, נגיד, מעולם הכבלים, נכון?
נכון, כל אינטרנט
שלנו עובר בכבלים. אבל הסיבים, עד שתיארנו אותם עכשיו, כמו שתיארנו אותו עכשיו, זה עוד לא בדיוק סיב של אינטרנט. כי אנחנו ציירנו איזשהו צינור זכוכית, שהאור עובר דרכו. זה יותר דומה אולי לאנדוסקופ, לדבר הזה שמשתמשים ברפואה כדי לראות תמונה, או ששרברבים משתמשים להכניס מצלמה לתוך הצנרת להסתכל. אבל כשאנחנו משתמשים בסיבים אצלנו, אנחנו בעצם לא רוצים להעביר סתם אור דרך הסיב, אנחנו רוצים להעביר אור שיש איתו איזשהו תכונה, איזשהו, וזה בדרך כלל אור שבא מלייזר. ולא רק שזה אור שבא מלייזר, אנחנו בדרך כלל רוצים להעביר אור שהוא סינגל מוד. ובשביל זה אנחנו צריכים קצת להסביר מה זה סינגל מוד.
נכון.
ולמה בסוף אנחנו מסיימים עם סיבים שהם דברים כל כך דקים וייחודיים.
אז בואו לפני שאנחנו נשים למה זה סינגל מוד, בואו נדבר באמת על זה ש...
על איך נראה הסיב.
כן.
אוקיי. אז סיבים טיפוסיים זה באמת צינור זכוכית, אבל צינור זכוכית שהאובי שלו הוא עשרות או מאות מיקרונים. הסיבים הכי דקים הם סביב הקוטר של 80 מיקרון, שזה בערך כמו שערה של בן אדם. יש סיבים גם קצת יותר רבים, מגיעים עד 400 מיקרון, 1000 מיקרון.
שזה לא מה שאנחנו רואים גדול. כשאנחנו מסתכלים על הסיב של האינטרנט.
וכשאנחנו מסתכלים על סיב של אינטרנט, אנחנו בעצם, כל החוטי זכוכית הנורא דקיקים האלה הם בפנים, אחרי זה שלהם ציפויי פלסטיק וציפויים שמגינים עליהם, ואנחנו בסוף רואים את הקבל הגדול, העווה הזה,
okay.
אבל המידע עצמו עובר בתוך חלק מאוד מאוד קטן, מאוד מזרי מתוך הצינור, מתוך הקבל הזה. Okay. בתוך סיבים שהאובי שלהם הוא באמת כמו שערת אדם, ולכן הם גם מאוד גמישים. אפשר לקחת את הזכוכית הזאת ולכופף אותה ולסובב אותה ולפטל אותה, ולא תישבר, אלא אם כן באמת נגזים ונעשה את זה מאוד קטן. וזה גם אומר שאפשר בקלות, לא בקלות, אבל סיבים יכולים גם להיות מאוד ארוכים. אם הם יאהבים כמו כבלי חשמל, אז הם היו כבדים, והם היה נורא קשה לייצר אותם. זה שהם נורא דקים, גם הופך אותם ליחסית יותר קלים, קל לפרוס אותם, קל לייצר אותם. לא צריך הרבה זכוכית בשביל זה. וזה חלק גדול מהקסם שלהם.
אז יש לנו בסיב עצמו, יש לנו, אנחנו מחלקים את זה לשני חלקים, נכון? יש לנו את הליבה ויש לנו את המעטפת. ששניהם בעצם סוגים, או את הזכוכית, או סוגים שונים טיפה בין הזכוכיות, נכון?
נכון, נכון. אז בעצם מה שקרה זה ככה. יש לנו את הרעיון הזה של אותו צינור של זכוכית שמוליך בתוכו אור, כמו צינור מים. ותיארתי לכם איך האור פוגע בצדדים, והוא נשבר ונשאר בפנים, וכמו אפשר לדמיין את הקרן שהולכת כמו איזה פינג פונג כזה, פוגעת בצדדים כל פעם ומתקדמת לאורך האור. עכשיו, אם היינו לאט לאט מצרים את הצינור זכוכית הזה ועושים אותו יותר ויותר קטן, אז הזוויות של הפגיעה היו הולכות וקטנות עד שהאור היה נאלץ באמת לזוז רק ישר קדימה.
כן, זה בהנחה ואנחנו נכנסים גם בזווית מסוימת לתוך הסיב. זה לא שאנחנו יכולים להכניס את האור מכל זווית שאנחנו רוצים לתוך סיב.
נכון. מעל זווית מסוימת, האור פשוט יברח החוצה.
נכון.
זווית פגיעה שלו תהיה גדולה מדי. כדי לקבל החזרה פנימית מלאה, הוא צריך לפגוע בזווית מאוד צרה.
כן.
עכשיו, ככל שנקטין את הסיב, לכאורה הזווית הזאת תלך ותקטן, ובאמת האור יעבור מאוד ישר. אבל באיזשהו שלב, התיאור הזה הוא נחמד לאינטואיציה, הוא כבר לא מאוד פיזיקלי. מה הפיזיקאים באמת עושים?
נכון.
אז מה שפיזיקאים עושים, זה מנסים לתאר את זה בצורה של משוואות, למצוא איזשהו תיאור מתמטי שמתאר את הבעיה, את המערכת שלנו, ולמצוא מה הפתרונות שלה. זאת אומרת, מה הפונקציה שמתארת את אותו גל אור שבאמת קיים, הוא יכול להתקיים, לעבור בתוך הסיב הזה. במקרה שלנו, בגלל שמדברים על גלים של אור, גלים אלקטרומגנטיים, המשוואות הן משוואות מקסוול המפורסמות, שאותם צריך לפתור, אבל מוסיפים להם משהו שנקרא תנאי שפה, משהו שאומר שעכשיו אני לא פותר אותם באופן כללי, אני פותר אותם עבור סיב מסוים.
כן.
אז לדוגמה, מה זה תנאי שפה? אנחנו מגדירים את הבעיה שהיא עם איזושהי סימטריה גלילית. הסיב הוא כמו גליל, אז אפשר להתקדם בכיוון אחד, ובכיוון האחר זה זהה לכל הכיוונים, זה סימטרי, אבל יש גבולות, אי אפשר לחרוג מהזכוכית החוצה, לדוגמה. אם מכניסים את התנאי שפה האלה לתוך המשוואות ופותרים, יש פתרונות. באופן לא מפתיע, מקבלים אינסוף פתרונות, כמו הרבה בעיות בפיזיקה. יש משפחה שלמה של פתרונות, אנחנו קוראים להם מודים, או אופני תנודה. והאופני תנודה האלה, הם בעצם אוסף של פתרונות שונים, בלתי תלויים אחד בשני, הם שונים אחד מהשני, שכולם פתרונות של הבעיה. עכשיו, האור שעובר בסיב, הוא יכול להיות או פתרון אחד, או השני, או השלישי, או כל אחד מהמשפחה, או איזשהו שילוב שלהם. הם יכולים לחיות בו זמנית.
כן.
אבל הכי מעניין לכולם, זה הפתרון, מה שנקרא, המוד, הסינגל מוד, או הפתרון היסודי, או הפונדמנטל מוד, שזה הצורת אלומה הכי פשוטה, שעדיין מקיימת את המשוואות של מקסוול, וזה נקרא אלומה גאוסית. אלומה גאוסית זה אלומה, שאתה רואה אתכם, אלומה שמתקדמת בכיוון ישר, ואם חותכים אותה לרוחב, ומסתכלים איך נראה הפרופיל של האלומה, אז האור במרכז הוא הכי חזק, הוא דואך לצדדים במה שנקרא עקומת פעמון,
נכון.
או גאוסיאן, כמו שמכירים מסטטיסטיקה או דברים כאלה, זה בדיוק אותה משוואה. והמוד הזה הוא המוד הכי בסיסי, הוא הצורה הכי בסיסית של אור שיכולה לעבור דרך אותו סיב. הוא גם הצורה שבה הוא מרוכז הכי במרכז, יש לו את השטח האפקטיבי הכי קטן, כשחותכים אותו, כשמסתכלים על החתך, okay. והוא גם אור שאפשר מקד אותו לגודל הכי קטן. אז אם הסיב מספיק קטן, שרק הגאוסיאן יכול להיות בתוכו, שכל מוד אחר כבר יהיה קצת גדול מדי ויברח החוצה...
זאת אומרת שהליבה שלו היא הכי קטנה.
בדיוק. אז אם בודקים מה הגודל כדי שזה יקרה, אז לאור, כמו אור אדום, הגודל של הליבה של הזכוכית צריכה להיות בערך 5 מיקרון. זה גודל קטנטן. אם נמשוך סיבים לקוטר של 5 מיקרון, הם יישברו. אי אפשר יהיה לעבוד איתם. מה שעושים, אז עושים באמת סיב בתוך סיב, סוג של. אנחנו עושים סיב זכוכית, שהקוטר החיצוני שלו הוא יכול להיות נגיד 100 מיקרון, והקוטר הפנימי יהיה 5-6 מיקרון. ואז האור נמצא כלוא בתוך אותם 5-6 מיקרון במרכז, שאנחנו קוראים לזה הליבה של הסיב. והחלק שמסביב נקרא המעטפת, זה חלק שבעצם אור לא עובר בו, הוא רק נועד לתחום את האור שבפנים, ולתת איזשהו מבנה שבתוכו זה קיים. אחרי זה גם את המעטפת עצמה עוטפים באיזשהו פלסטיק ששומר על הזכוכית, איזשהו קוטינג כזה, ציפוי, ואחרי זה יש עוד כל מיני שכבות הגנה וכאלה שהצרכן הממוצע לא יקרא את הסיב ברחוב. אז רגע, בסוף רק... אנחנו מדברים על משהו מאוד קטנטן.
בדיוק. אז יש לנו ליבה של באזור ה-15 מיקרון, היא מוקפת על ידי מעטפת שהיא באזור ה-100 מיקרון, 80 מיקרון, דברים כאלה. ובעצם יש השדה החשמלי שנע, האור שנע בתוך הסיב, הוא נע באופני תנודה מסוימים, בצורות התפשטות מאוד ספציפיות, שהן... מותרות, לפי המשוואות, ואנחנו, השאיפה שלנו היא תמיד להקטין את זה לכדי עבודה במוד הבסיסי, באופן התנודה הבסיסי, שזה אלומת הגאוסיאן שלנו.
נכון, כן. האלומה הזאת היא מאוד מעניינת אותנו, כי כשיש לנו אלומה שהיא גאוסיאן, אז היא הרבה יותר, נגיד, שימושית מאלומות אחרות. זה שומרים על זה כסינגל מוד, מאפשר לנו אחרי זה להשתמש באור הזה שובר בסיב, להעביר מידע בתקשורת, או להשתמש בזה כלייזר, נגיד בתעשייה, לחתוך דברים, או כל מיני שימושים אחרים. זה מאוד טוב לנו שהאלומה נמצאת באותו מוד בסיסי, אותו סינגל מוד. וכל מטרת הסיב היא בעצם לשמר רק את המוד הזה, לסנן את המודים האחרים. יש גם סיבים שהם מולטימוד, שמחזיקים עוד מודים לכל מיני שימושים, אבל הדבר הכי, נגיד, כפתרון טכנולוגי, כאיזה משהו שבגללו כולם מדברים על סיבים אופטיים, זה בגלל היכולת שלהם להחזיק את אותו מוד בודד, זה מה שהפך אותם לכל כך שימושיים לתקשורת, לתעשייה, לכל הדברים, לכל המהפכה הטכנולוגית הזאת שקרתה מסיבים אופטיים.
אם כבר הזכרת את המהפכה הטכנולוגית הזאת שקרתה, אז בוא נדבר קצת על איך זה קרה, מאיפה זה התחיל.
מאיפה זה התחיל, כן. אז לכאורה, אתה יודע, מהפכת התקשורת קרתה איפשהו בשנות ה-80, אבל הרעיון עצמו הוא הרבה הרבה יותר ישן. קצת כמו עם הלייזר בכלל, שלייזר ראשון עשו ב-1960 ומשהו, אבל הרעיונות היו עוד לפני, איינשטיין כתב את המשוואות הרבה לפני. 1854 כבר. הייתה הדגמה של מוליך גל, אבל מאוד פרימיטיבי, בחור בשם ג'ון טריידל. אז מה שהוא עשה, זה הוא אמר, למים יש מקדם שבירה שונה מהאוויר. אמרנו שהאור נשבר קצת בתוך מים. אז הוא לקח חבית עם מים, עשה בחור, והמים משפריצים החוצה בקשת, והוא הצמיד שם פנס. ועכשיו האור שיוצא מהחור, במקום להמשיך ישר קדימה, הוא יורד למטה עם המים. בקשת שהם יורדים למטה, הוא כאילו כלו בתוך הזרם של המים, כן. עוד דבר מאוד מעניין, זה שב-1880, אז אנחנו מדברים על 100 שנה לפני בכלל, שהתחיל הבום של התקשורת האופטית, אלכסנדר גרמבל, הוא זה שכתב, המציא את הטלפון, נכון? נכון. הוא כתב פטנט על טלפון אופטי. לא היה לו מושג איך מיישמים את זה, אני מניח, אבל היה לו את הוויז'ן, את החזון, לכתוב פטנט על הדבר הזה. כן, אבל באמת, הרבה שנים הדגימו קצת להעביר תמונה דרך מוטות צחוכית וכל מיני כאלה, אבל הסיב הראשון שהוא, ולא סתם סיב, הסיב הראשון שמעביר סיגנל שהוא סינגל מוד, אז זה הומצא או פותח על ידי צ'רלס קאו ב-1964. הוא קיבל על זה פרס נובל. זה היה הפעם הראשונה שמישהו הדגים סיב אופטי של כמה מטר, שאפשר להעביר דרכו אור בסינגל מוד, הוא נכנס בצד אחד, יוצא בצד השני, ושומר עדיין על, על אותו אלומה של סינגל מוד, של אותו גאוסיאן. וזה בעצם היה התחלה. זה בערך אותם שנים שממציאים את הלייזר. השילוב של שני הדברים האלה ביחד מתקדם. משם והלאה, בעיות הנדסיות. צריך לעשות זכוכית מאוד נקייה, מאוד טובה. הייצור שלה צריך להיות מאוד טוב, כדי שהאור ימשיך לעבור בה למרחק ארוך. בהתחלה הסיבי זכוכית לא היו מאוד נקיים, אז הכנסת אור, אבל לאט לאט הוא דח מפיזורים, מהפסדים בזכוכית, לא נשאר הרבה אור. חברת קורנינג היא החברה שמפתחת את הסיב המסחרי הראשון. מה זה מסחרי? זה סיב שהוא מפסיד 20 דיבי לקילומטר. זאת אומרת, אחרי קילומטר נשאר לנו פחות או יותר 1% מהאור שהכנסנו. אבל זה היה מספיק כדי שאפשר להתחיל לעשות עם זה תקשורת. כי אתה מכניס אור, גלאי שלך מספיק רגיש, 1%, והוא כבר קולט את הסיגנל שהכנסת. ואם רוצים להתחיל להעריך את המרחקים יותר, אז עושים ממסרים, עושים מגברים בדרך. ומשם ועלה זה מתחיל לגדול. זאת אומרת, ככל שמשפרים את הסיבים, אפשר לעשות סיבים יותר ארוכים, יש פחות הפסדים, אפשר להעביר יותר מידע. ומשם ועלה הטכנולוגיה הזאת פורחת.
כן.
וגדלה.
תמיד יש הפסדים, נכון?
לא, נכון.
אי אפשר להימנע מזה.
אי אפשר.
תמיד חלק מהאור הלך לאיבוד, ואז כאילו אחד מהדרכים להתגבר על זה היא באמת על ידי יצירת מגבר, מגבר של אור.
נכון.
ושזה כבר מעביר אותנו לנושא אחר שאנחנו עושים עם סיבים, שזה גם מה שקשור לצוות שלך, שזה מגברי סיב או לייזרי סיב.
נכון.
אז איך אנחנו בעצם, אנחנו לוקחים, אז יש לנו את הסיב הזה, ואנחנו אמרנו שיש לנו את הזכוכית הזאת באמצע שהיא מעבירה לנו את האור, ואת זה היינו רוצים להעביר ל... איך מזה אני מייצר בעצם לייזר? כי בפרק הראשון של הפודקאסט דיברנו עם מיכל, היא הסבירה לנו על איך עובד לייזר, אמרנו שיש לנו איזשהו תווך של הגבר מסוים, תווך שמגביר את האור שינה בתוכו.
נכון. הרעיון בלייזר סיב היה כזה. והאמת היא שלייזרי סיב הראשונים צצו לא הרבה אחרי שהומצא הלייזר, אחרי שהדגימו לייזרים בכלל, אבל להיות מאוד טובים ויעילים, זה משהו שקרה בשנים האחרונות, כי הרעיון הוא כזה, אמרנו שהיתרון של הסיב, זה שבאמת הוא שומר על המוד של האור בפנים, וזה לא משנה אם הסיב עכשיו קצת מסובב, מקופף, המוד נשאר טוב, המוד המרחבי. עכשיו בלייזר, לייזר מצב מוצק, אנחנו עובדים מאוד קשה לשים את כל המראות ולסדר את כל האופטיקה כדי שישאר לנו מוד טוב במרכז, וחימומים קצת הורסים אותו. אבל בסיב, אמרו, רגע, בסיב זה חייב להיות המוד הבסיסי, הוא קלו, הוא מוגבל לזה. עכשיו בואו ננסה רק לגרום לסיב, לא להיות סתם סיב שמעביר אור, האם יש דרך לגרום לו להיות גם אקטיבי, להיות משהו שמגביר. תווך מגביר, חומר יגבר. אז מה שהם עשו זה הם לקחו סיבים, ובתוך הליבה שלהם, במקום להשתמש סתם בזכוכית, הם מהלכים אותה באיזשהו חומר.
שאילוח זה בעצם לכלוך של החומר, או שפה של אטום חיצוני בצורה כן. מחזורית.
מוסיפים אטומים בתוך הזכוכית, להבדיל מגבישים ששם זה מאוד מחזורי, פה זה קצת יותר דיפוסיבי, אבל צפיפות מסוימת של אטומים, אם בלייזר מוצא מוצק משתמשים בנאודימיום לדוגמה, אז פה יש חומרים שמצאו שאפשר להכניס אותם בקלות למטריצה של הזכוכית, והם חומרים שבולעים באורך גל מסוים, עוברים עירור, ואז פולטים באורך גל של הלזירה.
כאילו, טובים מאוד בלבלוע צבע מסוים, וטובים מאוד בלהוציא צבע אחר.
נכון. ובסיבים היום הנפוצים ביותר, בתקשורת, אז משתמשים בארביום. ארביום, יש לו פס פליטה באזור ה-1.5 מיקרון.
שזה משהו שאנחנו לא יכולים לראות.
שזה משהו שאנחנו לא יכולים לראות, אבל באופן אולי קצת מדהים, הוא מאוד, זה 1.55, הוא מאוד מאוד שימושי לנו, כי זה הפס שיש בו הכי פחות הפסדים בזכוכית. איכשהו באופן צירוף מקרים של הטבע, יצא שההפסדים הכי נמוכים בסביבי הזכוכית, הם בדיוק אורך גל שבו ארביום לוזר, שזה נהדר לתקשורת. אבל יש גם איתרביום, חומר אחר, הוא פולט באורך גל סביב ה-1,000-1,100 ננומטר, אחד מיקרון, והוא משמש בתעשייה. משתמשים בו לעשות לייזרים בספק מאוד גבוה, לחיתוך, ריתוך, דברים כאלו. יש גם טוליום, טוליום והולמיום לוזרים באזור ה-2 מיקרון, משתמשים בזה ברפואה לדוגמה, לייזרי סיב ברפואה, שמשמשים לניתוחים קוסמטיים, טיפול באור, או ניתוחי פרוסטטה, יש כל מיני שימושים. אז אתה לוקח את הסיב, בליבה שלו אתה נגיד שם איתרביום, okay. בצורה דיפוסיבית, ועכשיו, כמו שבלייזר הרגיל, אנחנו שואבים אותו עם איזשהו אור, מעוררים את האטומים ואז הם
פולטים. מכניסים אנרגיה באיזושהי צורה כלשהי.
כן, אז פה הדרך לשאוב אותם זה להכניס אור, אור שבא נגיד מדיודות. אנחנו יודעים שהאיתרביום הזה בולע טוב מאוד באורך גל של 976 ננומטר. אז לוקחים דיודות שפולטות באורך גל הזה, העלומה שלהם היא לא טובה, העלומה שלהם מתבדרת נורא מהר. היא לא איכותית, היא לא סינגל מוד בכלל. אבל אנחנו מכניסים אותה לתוך המעטפת של הסיב. זוכרים, אמרנו שיש לנו ליבה קטנה באמצע ומעטפת גדולה מסביב. הליבה היא סינגל מוד, המעטפת היא לא. אז לתוך המעטפת הזאת מכניסים את כל האור מהדיודות, והוא מתחיל לזרום דרך הסיב מצד לצד. וכל פעם שהוא עובר דרך האמצע, כי הוא קופץ כזה בין הקירות ומתנדנד מצד לצד, כשהוא עובר באמצע, הוא נבלע, לאט לאט נבלע באטומים של האיתרביום. הוא נבלע באטומים ואז הם פולטים. הם פולטים עכשיו באורך גל שלהם, של האחד מיקרון, אבל האור שנפלט, הפוטונים האלה כבר כלואים בתוך הליבה. הם כבר בסינגל מוד. יש לנו קצת אור כלוא בליבה, והם עושים לו הגבר, וההגבר הזה הוא רק של אותו אור באחד מיקרון בתוך הליבה. זאת אומרת, הם מגבירים את הסיגנל הטוב, את הסינגל מוד, את הגאוסיאן שיושב בחלק הקטן של ה- 10 או 20 מיקרון במרכז.
באמצעות הפליטה המאולצת.
באמצעות הפליטה המאולצת. אז זה מנגנון נהדר ליצור אגבר, ואפשר להגיע ככה לקילוואטים. ועדיין לשמור על איכות עלומה מאוד טובה. שזה קצת תכונה שהיא שונה מלייזרי מצב מוצק. מצד שני, יש פה גם מגבלות, בגלל שכל האור הזה עובר דרך חתך זכוכית כזה קטן של 10 או 20 מיקרון, הצפיפות הספק היא נורא גבוהה, וקוראים כל מיני אפקטים לא לינאריים, שבאיזשהו שלב מגבילים את הלייזר.
אחד מגיעים... מהאפקטים האלה, אנה סיפרה שבוע שבוע.
בדיוק, לדוגמה מה שאנה סיפרה. ולכן הלייזרים האלה מוגבלים לכמה קילוואטים, ואם רוצים יותר, צריך להרחיב את הליבה, ואז כמובן שגם הם פחות, הם כבר לסינגל מוד, הם כבר מולטי מוד, ועדיין הלייזרים האלה זה הבסיס לכל כך הרבה מהתעשייה היום, חיתוך מתכות, ריתוך, כל זה, תעשיית הרכב, חלק מהלייזרים האלה גם משתמשים בהם בהמרה לירוק או לאולטרה סגול, ומשתמשים בהם לחיתוך פלסטיקה, וכל תעשיית הפלאפונים, מסכים, כל מיני דברים, הם ממש אבן בניין לתעשייה הזאת.
אוקיי, ובלייזר אנחנו צריכים גם, דיברנו על זה גם בפרק הראשון, שיש לנו בעצם שני מרות, גם אתה הזכרת את זה, בלייזרי מצב מוצק, שגורמים ששומרים שהאור יתנדנד. בין שני המראות האלה, פה יש לנו איזו צורה אחרת לממש את זה.
נכון. אז אם בלייזרי סיב הראשונים אולי באמת השתמשו במראות, האור יצא מהסיב בצד אחד, פגע במראה, חזר פנימה. אחד מהדברים המופלאים שקרו עם סיבים בכלל, במהלך השנים, סיבים אופטיים, זה שמצאו המון המון פתרונות לכל מיני דברים שיש לנו היום בשולחן האופטי של המעבדה. מראות, פילטרים, איזולטורים, ספליטרים, כל הרכיבים המוזרים האלה, היום יודעים איך להשיג את אותם אפקטים, את אותם פונקציות, גם בתוך סיב, בלי שאור יצא מהסיב בכלל. איך פתרו את בעיית המראות? אז מה שעושים פה זה משהו שנקרא Fiber Brag Grating. זאת אומרת, איזשהו תבנית מחזורית, איזשהו שריג, שהוא בתוך הסיב, ומשפיע על האור. הרעיון הוא כזה, אנחנו משתמשים, ויש כמה דרכים ליישם את זה, אבל מצליחים לשנות את מקדם השבירה של הליבה של הסיב, וקצת לוקחים מקטע קטן שלה, נגיד כמה מילימטר אורך, ומשנים לו את מקדם השבירה שיהיה קצת יותר גבוה. אחרי זה מדלגים מילימטר ועושים את זה שוב, ואז יש לנו מילימטר קצת יותר גבוה, מילימטר רגיל. אחד יותר גבוה, אחד רגיל, וכן הלאה בצורה מחזורית. 10 פסים, 100 פסים, 1000 פסים. אפשר לעשות את זה בצורה מחזורית לאורך מרחק מסוים. אני תיארתי תבנית מאוד פשוטה, יש תבניות יותר מסובכות, אבל כולם עושות בערך את אותו דבר. הן גורמות עכשיו לגל של השדה האלקטרומגנטי, האור שעובר דרך הליבה, הוא עכשיו מתחיל לעשות קצת התאבכויות. וההתאבכויות האלה יכולות בסוף ליצור איזשהו גל עומד, איזשהו תנאים שבהם חלק מהאור יחזור אחורה וחלק ימשיך. הבחירה הנכונה של השריג, של התבנית הזאת, יכולה לבחור האם הדבר הזה יהיה כמו מראה, יחזיר את האור אחורה, מראה חלקית, הוא יחזיר 100% מהאור, 99%, 50%, הוא יכול להיות גם פילטר, הוא יכול אורך גל מסוים להעביר דרכו, אורך גל אחר להחזיר, ועם השריגים האלה אפשר מאוד לדייק. אפשר להעביר או להחזיר אור באורכי גל מאוד מאוד מסוימים, וכל זה קורה בתוך הסיב, זאת אומרת, צרבנו את הדוגמה הזאת לתוך הסיב, עכשיו לא צריך לפתוח אותו, האור לא צריך לצאת מהסיב ולחזור, זה קורה בתוך הסיב. אז עכשיו יש לנו לייזר. האור נוצר באיזשהו תווך כזה אקטיבי, באותם אטומים של איטרביום או ארביום או טוליום. צד אחד יש לו ברג כמו מראה שמחזיר הכל קדימה. צד שני יש מראה שהיא חלקית וחלק עובר וחלק חוזר, אז החלק שחוזר יוצר את ההלוך חזור הזה שמגביר את הלייזר. האפשרות שלה קצת לעבור, זה בעצם המוצא של הלייזר. ויש לנו לייזר שיוצא מקצה הסיב, בהספק מאוד גבוה, באורך גל מאוד ספציפי, שהשריג הזה, המראה הזאת, קובעים לנו.
אוקיי. אז בואו רגע נסכם. אז יש לנו איזשהו צינור סוכית ארוך, שעשוי מליבה, מחומר מסוים, ועוד מעטפת שהיא גם סוכית, שהיא עשויה מחומר טיפה שונה, שהאפקט שאנחנו מבססים עליו פה הוא בעצם החזרה פנימית מלאה, שהאור פוגע יש לו זוויות מותרות, תחום זוויות מותר שבו הוא יכול לנוע, שאם הוא פוגע בזווית קטנה יותר, תלוי איך תעמוד את הזווית, אבל קטנה יותר, גדולה יותר, הוא בעצם מברח החוצה, ואם לא, אז הוא בעצם כלול לנו בתוך הצינור. עכשיו אמרנו שהוא כאילו עושה איזה פינג פונג כזה, אבל זה לא באמת התמונה שקורית, אלא יש לנו איזשהו פרופיל של האור שנענו בתוך החומר, שזה אופן התנודה, ומהרבה סיבות אנחנו מעדיפים לעבוד במה שנקרא אופן התנודה הבסיסי, שזה האלומה הגאוסיאנית, עקומת הפעמון שלנו, וזה הסיכום. עכשיו, הזכרנו את זה הרבה, אתה הזכרת את זה הרבה, שעושים הרבה שימוש בזה בתקשורת, בסיבים.
נכון, אבל לא רק. לא רק בתקשורת.
נכון.
כן, האמת היא, תקשורת כולם מכירים, כי כולם רואים את זה בחיי היום-יום שלהם. והתקשורת גם המהפכה הכי גדולה שעברה. אם בשנות, דיברנו על זה שבשנות ה-70 וזה, הם התאמצו כל כך לעשות סיב אחד של כמה קילומטרים או מאות מטרים שיהיה איכותי, היום סיבי תקשורת סטנדרטיים מייצרים בכמויות של עשרות, מאות אלפי קילומטרים. יש שם מעל 3 מיליארד קילומטר סיב שפורסים לתקשורת כל שנה בעולם. כולם עושים אותו דבר, הם מעבירים אור בפנים, והאור הזה, נכון, מחשבים עובדים בביטים, 1 ו-0.
נכון.
אז מה שעושים שם זה לוקחים את האור ומחבים ומדליקים אותו. מחבים זה 0, דולק זה 1, ואז בצד השני יש גלאי של אור, וכשהוא רואה אור זה 1, כשהוא רואה חושך זה 0, רק שזה קורה בקצבים נורא מהירים. יש היום רכיבים מאפננים שיודעים לחבות ולהדליק את האור בקצב של כמה עשרות מיליארד פעמים בשנייה, זאת אומרת, בקצבים של ג'יגה הרץ. עכשיו, באיזשהו שלב גם התחכמו ואמרו, רגע, אני יכול באותו סיב להעביר אור בכמה צבעים שונים, אורכי גל שונים, וכל אחד מהם מעביר את המידע בפני עצמו, הם לא תלויים אחד בשני. אז אני יכול דרך סיב להעביר עוד יותר מידע. באיזשהו שלב גם לא מאפננים ומחבים ומדליקים את האור, כי זה קצת בזבזני וגם קשה, אלא משנים להם את הפאזה, מאפננים להם את הפאזה, וככה אפשר להעביר עוד יותר מידע. עשייה היום לסיב בודד, סיב כזה של 100 מיקרון, 125 מיקרון, זה 160 טראבייט בשנייה. זו כמות מידע עצומה. לכאורה זה סבבה ומספיק, אבל כולנו רוצים עכשיו את ה-HD שלנו לראות ב-4K או ב-8K, אז רוצים עוד יותר מידע, עוד יותר זה. אז היום המון חברות עובדות קשה, נגיד, להכניס כמה ליבות בתוך הסיב. זאת אומרת, יש לנו את הסיב, ובמקום שיהיה רק ליבה אחת באמצע שלו, יש שם מין כמה ליבות כאלה, כמו פרח כזה או מפוזרות שם.
כל מיני צינוריות קטנות יותר, שכל אחת טיפה שונה בהילוח שלה. וכל אחת בעצם תומכת באורך
אחר. כן, אז אם מקודם בליבה האמצעית עברנו 160 טראבייט, אם עכשיו יהיה לנו 10 ליבות, כל אחת תעביר 160, אז קפצנו ל-1600 טראבייט. אז זה היום חלק מלאן שזה הולך. אבל האמת היא שחוץ מתקשורת יש כמה שימושים מאוד מעניינים לסיבים. ואחד מהם זה חיישנים.
אוקיי.
אנחנו דיברנו על אותו ברג, אותו שריג מחזורי בתוך הסיב, שיכול להחזיר אור, אמרנו שיכול להיות קצת כמו מראה או פילטר, ולבחור אורך גל מסוים ולהחזיר רק אותו. אז אני יכול לקחת עכשיו סיב, נגיד לקחתי סיב של קילומטר, וכל 100 מטר אני כותב שריג קטן כזה, וכל אחד מהם מחזיר אור באורך גל קצת אחר. אני יכול להכניס שם אור כמו מלייזר תקשורת רגיל, באורך גל של 1.5 מיקרון, ושריג אחד יחזיר לי ב-1501, והשריג השני ב-1502, והוא 1503, כל אחד אורך גל קצת אחר.
כל אחד משנה טיפה את הצבע.
אז עכשיו, בדיוק, אני מכניס אור, ואני כל הזמן מקבל החזר, ולפי אורך הגל של ההחזר, אני יודע מאיזה שריג הוא בא, אם זה בא מ-100 מטר, או מהאום ב-200, או הוא ב-300. עכשיו, איך משתמשים בזה לחישה? השריג מחזיר אורך גל מסוים, כי יש לו מחזוריות מסוימת. אם המחזוריות הזאת משתנה, אז גם האורך גל ישתנה קצת. עכשיו, למה שמחזוריות תשתנה? לדוגמה, חום. אם הסיב מתחמם, מקומית, אז הוא קצת מתפשט, אז השריג שלנו קצת מתפשט. זה לא שינויים מאוד גדולים. זכוכית משתנה בסדר גודל של 1/1,000,000 למעלה. המקדם שבירה גם משתנה כפונקציה של הטמפרטורה, אבל זה דברים שהם בסדר גודל של 10 ppm או 20 ppm, parts per million. אז האורך גל שחוזר אליי הוא משתנה לא בהבדל ענק, בהבדל מאוד קטן כזה.
נכון.
לדוגמה, אם נחמם את הזכוכית מעלה אחת, אז שריג כזה, האורך גל שהוא מחזיר, ישתנה בסדר גודל של 10 פיקומטר. פיקומטר זה מיליונית של המיליונית של המטר.
כן, שאם אנחנו מדברים על, נגיד, על אורך גל, אמרת 1,500 ננומטר,
אז זה מיליונית של זה.
כן.
או 10 מיליוניות, לא יודע. אבל זה מאוד קטן. אבל אנחנו יודעים למדוד את זה. ואם אנחנו יודעים למדוד את זה, אז אנחנו עכשיו רואים אם אותו שריג יתחמם, אם הקטע הזה של הסיב, שבו השריג, אם הוא מתחמם, אני אראה שההחזרה שלי שינתה קצת את האורך גל שלה, את הצבע שלה. עכשיו, איפה משתמשים בזה? אתה יכול לקחת, נגיד, מקומות שקשה מאוד להגיע אליהם, שטמפרטורות מאוד חשוב לדעת מה קורה שם, אבל קשה להגיע אליהם. קידוח נפט. קודחים לעומק של כמה קילומטרים באדמה. יש שם לחצים מאוד גבוהים, טמפרטורות מאוד גבוהות. כל הקדח הוא מאוד קטן. להתחיל להשחיל שם מכשירי מדידה זה מסובך. אבל להשחיל סיב דק של 100 מיקרון עם השרבולים שמגינים עליו, לא יודע, מילימטר, 2 מילימטר. להשחיל אותו לעומק הזה, זה די קל, ואז זורקים אור פנימה, ואור חוזר. וההחזרות מכל מקטע כזה אומרות לי, מה הטמפרטורה באותו מקטע? אני מודד את הטמפרטורה מאוד מהר, במהירות האור, במקטעים שונים בתוך האדמה. דוגמה אחרת שיכולה לגרום לשינוי זה לחץ. אם אני מותח את הסיב, אז גם השריג קצת ימתח. אם אני מכווץ את הסיב, הוא קצת ימתח. אז כששמים עומס על סיב, מותחים, משנים את האורך גל. איפה משתמשים בזה לדוגמה? לוקחים סיב, וכשבונים כנף של מטוס, בונים אותם מכל מיני חומרים מרוכבים, נכון, סביבי זכוכית, צבעי פחמן, כל מיני כאלה, פייבר גלאס וזה. אז בתוך תהליך ההנחה של השכבות וכל הזה, מכניסים סיב ומפתלים אותו, הלוך חזור לכל המבנה. הסיב הזה נשאר שם, הוא מאוד דק, 120 מיקרון, הוא לא מפריע לאף אחד, הוא נשאר שם עד סוף חייו של המטוס, ולאורך כל כמה מטרים שמים שריג כזה, ועכשיו מזריקים אור ומקבלים החזרות. ואם פתאום יש עומס על הכנף שגורם למתיחה או לקיבוץ, אנחנו נראה את ההבדל הזה באורך גל, ורואים את זה באופן מיידי. לאור עד שהוא מגיע, עד שהוא חוזר, זה אפס זמן, ואפשר לראות בלייב, בזמן אמת, את העומסים שקורים על הכנף. אז זה דוגמה לחיישנים שלא היינו יכולים לעשות אותם אחרת. זאת אומרת, כל חיישן אמיתי גדול שהיינו מנסים להכניס שם בכנף, היה מפריע לביצועים שלה, היה מתקלקל אחרי כמה זמן, הוא מורכב, הוא יקר. זה משהו מאוד פשוט ומאוד קל ליישום.
כן, יש... הסיבים, הם בעצם עשו לנו איזשהו ממש מהפכה, כמו שאמרת. אז גם בתקשורת, גם בחיישנים, יש עוד דוגמאות שלא דיברנו עליהן, ג'יירואים.
בהחלט, עולם הסיבים הוא עולם ענק.
כן.
באמת נגענו פה רק בחלק מאוד קדם.
ממש גירדנו.
תיארנו את הסיבים הכי פשוטים. כן. זה לא יאמין איזה סיבים מסובכים עושים היום. וכל מיני תוספות וחידושים ופונקציות שעושים איתם, משתמשים בהם להמון דברים. מספיק לראות איך הם השתלטו באמת על לייזר AC והשתלטו על כל התעשייה. זה באמת תחום מרתק. והאמת שאנשים שמקשיבים פה ומתעניינים, יש המון חומר באינטרנט שאפשר למצוא, המון סרטונים שמסבירים, לדוגמה לא דיברנו בכלל איך עושים את הסיבים. יש תהליך מאוד מיוחד של מגדל משיכה שעושים גוש זכוכית ומושכים אותו ומדקקים אותו ו... כל מיני דברים מעניינים שאתם יכולים למצוא שם בחוץ, ביוטיוב, בכל מיני מקומות יש סרטונים מאוד מעניינים.
אז תודה דני.
בכיף.
ואני מזמין פיזיקאים שעובדים בחברה באלביט או מחוץ לחברה לבוא ולהשתתף בפרקים הבאים. אנחנו ניפגש בפרק הבא. יאללה ביי.